ערב טוב. אני רוצה להזמין אתכם לשבת מאוד בנוח. יש גם ספסלים בצדדים בשבילכם. ואני רוצה לציין שמאחורה מתרחש תרגום סמולטני. אז אני אומרת את זה א', שתבינו מה זה הרחש הזה שיקרה מאחור, וב', ואם זה מפריע למי שמאחור, מוזמנות, מוזמנים לעבור קדימה. יש פה קצת מקומות מקדימה. וגם אם עוד מישהו צריך או צריכה תרגום, אז יש את זה מאחור. לעברית, סליחה, לאנגלית. כן. לאנגלית. מתישהו גם נוכל לתרגם לפלית, להינדי. אז שם השיחה הערב, הכותרת של הנושא שאני רוצה לדבר עליו, זה ומה אחרי קץ הסבל? ורן פתח הבוקר את ההנחיות המצוינות והבהירות והמדויקות שלו, עם איזשהו משפט שככה תפס לי את האוזן. מי זוכרת, אולי זה בקשה מוגזמת, מה היה משפט הפתיחה של ערן? לא יודעת אם ערן בעצמו זוכר. יש כאן מקום. ערן פתח במשפט, בתודעה שלנו יש הרבה סבל. ואז הוא פרט. יש חוסר שקט ויש תזזיתיות ויש קוצר רוח וחוסר סבלנות ויש קהות חושים ועייפות. ויש בלבול, ויש כאבים בגוף, ויש רגשות כאלה ואחרים. אבל המשפט הזה בתודעה, יש הרבה סבל, אני רוצה להתייחס אליו. קודם כל, בדרך הבודיסטית, מתרגמים את המילה סבל, בעצם המילה שמופיעה בפלית, בשפה שבה הבודה לימד לראשונה, המילה היא דוקה, ודוקה היא בעצם מילה שתומנת בחובה את כל הספקטרום, מאי נחת וחוסר סביעות רצון, עד את כל הדרך עד לממש סבל, קושי, מצוקה וכל מה שבאמצע. אז לדוקה, לאי נחת, לקושי, לסבל, יש כל מיני פנים, כל מיני ביטויים. יש כאבים של הגוף, שחלקכם בהחלט נתקלתם ביום וחצי האחרון שאנחנו כאן. הגוף התחיל לדבר. וזה אחד הדברים שקורה כשאנחנו בשתיקה, הגוף מתחיל לדבר. והכאבים של הגוף בהחלט, זו בהחלט דוקה. אני יכולה לשתף על עצמי שבספטמבר שעבר, לא להאמין שעברה כבר כמעט שנה, אני התאשפזתי עם ניתוח תוספתן, שהוא על פניו לא אמור להיות ביג דיל. בכלל אחד הרופאים אמר לי, מה את בכלל עושה במחלקה שלנו? את צריכה להיות במחלקה למטה, מחלקת הילדים. מי זה מקבל, למי זה מתפוצץ התוספתן בגיל 65? אז כן, הוא התפוצץ, נהיה זיהום, נהיה סיבוכים. חוויתי המון המון כאבים גופניים. גם המון תודעה מטושטשת מכל האנטיביוטיקות, מכל הלילות הלבנים. בהחלט הייתה נוכחת שם דוקה. היה הרבה דוקה. ולמזלי הייתה לצידי ענת, הבת זוג שלי, ביום ובלילה, שמה מזרון טיולים כזה, שלרוב לוקחים אותו כשעושים קמפין באוהל, אז היא עשתה קמפין על הרצפה של הבית חולים. דבר אחד היא אמרה, דבר אחד בטוח, אני מרגישה טוב שהרצפה הזאת מאוד נקייה. אז היה הרבה חודשים כאלה, השתחררתי, התאשפזתי, עד שבינואר האחרון עברתי ניתוח נוסף, ועד עכשיו אני עוד מתמודדת עם כל מיני ענייני בטן ועיכול, ובהחלט יש כאבי גוף, זה דבר של דוקה, יוצר דוקה, והבודה acknowledged it, הוא אמר, אכן, דוקה זה כשהגוף, כשכואב לו, או כשלא נוח לו, כשלא נעים לו. אגב, אני אמרתי היום על הלעיסות, נכון? אמרתי מדיטציה באכילה, אז גם ההרגל של ללעוס הרבה, זה הרגל מצוין, שהתרגול הביא לפתחי, מאוד מאוד עזר לי בתקופה של האשפוז, ללעוס הרבה. אבל אני, זה הרגל שיש לי כבר משנים. אני נזכרת שבריטריט בתאילנד, האופן ששם מתרגלים זה שכל אחת יכולה לקחת רק קערה אחת, אפשר להמיס עליה הכל, את האורז עם הכינוח, עם הכל להמיס, אבל רק קערה אחת, ואז יושבים ולא מתחילים לאכול עד שלא כולם, כל התור, אז לא משנה אם הגעתם מוקדם, עכשיו צריך לעמוד ולחכות, לשבת ולחכות מול הקערה, כל התור סיים, כל התור מתיישב, אומרים כמה איזושהי ברכה או איזושהי התכוונות לתרגול, ואז מתחילים לאכול. אז בימים הראשונים כולם היו מסיימים לאכול, רק סנדיה יושבת ועדיין לועסת. ולאט לאט, ככל שעברו הימים בריטריט, התחילו, כבר לא הייתי האחרונה שיושבת שם, לאט לאט עוד ועוד אנשים ישבו ולעשו איתי. עד שככה, לקראת סוף הריטריט כבר ישבנו חבורה מאוד מכובדת של לעסנים. אז זה היה בספטמבר, ואז היה באוקטובר ופרצה המלחמה, וכל הנגזרות שלה וכל ההשלכות שלה וכל מה שהיא הביאה לפתחנו, ועדיין הרבה מאוד דוקה, הרבה מאוד אי נחת, הרבה מאוד סבל כבד מאוד אפילו. אז הסבל של הגוף הוא בלתי נמנע, הכאבים של הגוף הם בלתי נמנעים. כתבתי בחודשים הראשונים של האשפוזים שלי, כתבתי למורה שלי, כריסטופר טיטמוס, שהתכוונתי להגיע לאיזשהו ריטריט שהוא לימד באירופה, וכתבתי לו שאני לא אגיע, ותיארתי מה שקורה. אז הוא כתב לי, הגוף זה חיים אורגניים, וחיים אורגניים כפופים לחוקים של החיים, של חיים אורגניים. הגוף הזה נולד, ואז הוא בכל מיני תהליכים של מתישהו מתחילים לקרוא לזה הזדקנות. וזה זה, זה גורלם של חיים אורגניים. ואפרופו תהליך הזדקנות, יש לנו כלבה קטנה בבית לענת ולי, מלאת חיים, שמחת חיים, קטנה ומתוקה, קוראים לה, השם שלה זה קוש, כי קוש בהינדי, בהינדית זה שמחה, ובאמת כל הזמן שמחה, אבל היא בתהליך הזדקנות, היא כבר, עכשיו היא כבר בת 17, ולפני כמה זמן למדתי כאן ריטריט עם ערן, וערן שאל אותי, כי גם להם הייתה, אולי עדיין יש כלבה מזדקנת, אז הוא שאל אותי אם הכלבה שלי, אם יש בה גם סימנים של דימנציה. עכשיו, אני לא הכרתי את זה בכלבים, אז אמרתי לו, לא, היא פותרת סודוקו, היא עושה תשבצים, כאילו, מה זה דימנציה? אז הוא אמר, לא, לפעמים הכלבה שלהם יש לה כזה נתקעת, יש לה ניתוקים, והיא כזה רגע פתאום עומדת, והיא ככה נראה שהיא לא יודעת איפה היא. אמרתי, וואלה, לקוש יש דימנציה. היא פתאום עומדת, ופתאום, אחר כך זה יוצאת מזה, והיא שוב בקשקשת בזנב ושמחה, אבל תהליך ההזדקנות, אז כן, קל לראות את זה על כלב. אבל זה חיים אורגניים. זה מה שקורה לחיים אורגניים, יש להם התחלה, אמצע וסוף. אז זה הדוקה של הגוף. יש את הדוקה של התודעה. וגם את זה חווינו כאן, נכון? יש כאן רגשות שאנחנו פוגשים ופוגשות. שכמו שמישהי אמרה היום בקבוצה, מאוד יפה, בזכות השתיקה, בזכות התרגול, בזכות זה שעכשיו אנחנו עם עצמנו כאן, ואנחנו לא בהסחות דעת, אין לנו שום דבר אחר לעשות בחיים, אפילו קניות ולשטוף את הסירים אין לנו כאן, אלא אם כן אנחנו בתורנות של שטיפת סירים. אז הווליום של עולמנו הפנימי, הווליום עולה. וזה טוב, כי זה מאפשר לנו לפגוש את מה שבעצם קיים שם בתוך עולמנו הפנימי. אז הדוקה של התודעה, של הרגשות, שבמסורת קוראים להם אוכרי שלווה, כמו כעס, או קנאה, או פחד, חרדות, שנאה, כן, אלה רגשות שמביאים דוקה. יש דוקה וכמובן המחשבות שמייצרות את הרגשות, אנחנו נזכרים בדברים שקרו ואולי כבר שכחנו מהם, ומתחילים לחפור לנו בתודעה, ומתחילים כמו להשתלט. רציתי להגיד לחטוף את התודעה, אבל מעדיפה לא להשתמש במילה הזאת בימינו, אז להשתלט, להשתלט על התודעה. ואותו כנ"ל מחשבות עתידיות, שמשתלטות על התודעה וגורמות לנו דאגה, חשש, חרדה. אז יש דוקה של התודעה ושל הלב. תודעה ולב בפלית זה אותה מילה. ואין הפרדה בין, כמו שאנחנו עושים, בין הראש ללב. צ'יטה, זאת המילה בפלית. ויש דוקה של הדברים משתנים, שום דבר טוב לא נשאר. גם הדברים הנעימים וגם הדברים הלא נעימים. וזה שהדברים משתנים מראה לנו שבעצם אם אנחנו נשעין את תחושת הרווחה הפנימית שלנו, את האושר, את הביטחון, על גורמים חיצוניים שהם כפופים לשינוי מתמיד, לארעיות. כל מה שמופיע, כל מה שבעולם התופעות הוא ארעי, ומתי שהוא חולף, אז אם נשעין על את האושר שלנו, על גורמים שהם לא מהימנים במהותם, כי הם משתנים, אז גם האושר שלנו מאוד פגיע. גם תחושת הביטחון שלנו מאוד שברירית, מאוד לא מהימנה. אז הבודה הצביע על זה שקיים סבל, קיים אי נחת בחיים. והוא ממשיך והוא מהדהד את הדברים של ערן מהבוקר, או שזה ערן מהדהד את הדברים של הבודה, או שזה הבודה מהדהד את הדברים של הבודה. שערן, אחרי שהוא אמר לנו את המשפט מפתח הזה, יש הרבה סבל בתודעה, הוא המשיך ואמר, אגב, אני ממש, זה היו הנחיות ממש מצוינות, אני ממליצה לכם, אחרי שהריטריט נגמר, אחרי איזה שבוע, השיחות וההנחיות המוקלטות עולות לאתר, ממליצה לכם לחזור ולהקשיב ולהיזכר. אז הוא אמר, אנחנו רוצים להבין מה קורה בתודעה. החשיבות של להבין מה קורה בתודעה, ואנחנו רוצים להבין באיזה אופנים התודעה מייצרת סבל. ולמה זה חשוב? למה החשיבות הזאת של להבין מה קורה בתודעה? זה לא סתם הבנה פילוסופית. המטרה של להבין שיש סבל בתודעה, המטרה של להבין באיזה אופן הסבל הזה נוצר, המטרה היא בשביל להשתחרר מהסבל. ולשם כך אמרו לנו גם ערן וגם הבודה שצריך לחקור את התודעה. כי שם נמצא הסבל, שם הדוקה, שם האי נחת, אז שם גם החופש, ההשתחררות מהדוקה ומהאי נחת. אז איך חוקרים את התודעה? עם מה? עם איזה כלי? בעזרת התודעה. בעזרת התודעה חוקרים את התודעה. אבל קשה מאוד לחקור את התודעה כשהתודעה אחורה, מוסחת, מוצפת רגשות שמעברים אותנו, או מבולבלת, או מלאה בתוקפנות, או כן, ברגשות של, שאולי של אלבון, או של כעס, או של חרדה, שמעברים אותנו מלראות צלול. הלראות צלול זה מה שאנחנו מחפשות ומחפשים. בשביל לראות מה נמצא בתחתית האגם, אנחנו צריכות שהמים יהיו צלולים, נכון? רק כשהמים באגם צלולים, אנחנו יכולות לראות את הבבואה שלנו. אנחנו יכולות לראות מה יש שם בפנים, מה יש פה בפנים. אז זה מה שאנחנו בעצם עושים כאן בריטריט. לפחות בימים האלה, בימים הראשונים של ריטריט, אנחנו, התרגולים שלנו מכוונים להשקטת התודעה. להשקטת התודעה מייצרת את המים האלה שאירן הזכיר הבוקר. המים הסוערים, למה הם סוערים? בגלל הרוח, כן? כשהרוח משתתקת או שוכחת, גם המים נהיים כמו פלטה, נכון? אז אנחנו כאן עוזרים עכשיו לרוח המטאפורית, להוריד הילוך. כל התכנים שמופיעים בתודעה לעת עתה, אנחנו אומרים, אוקיי, זיהיתי מה הופיע, שמתי בצד, חזרתי לעוגן, חזרתי לאובייקט המדיטציה. על ידי כך, על ידי החזרתיות הזאת, שוב ושוב, עם הרבה סבלנות, עם הרבה רכות, ועם התמדה, לאט לאט משהו בנו מוריד הילוך, הדברים, התהליכים בתוכנו הם קצת יותר בסלואו מושן, ואז התודעה יותר צלולה והיא יכולה להתבונן בהם באופן מיטיב. תודעה יותר אסופה, יותר יציבה, פחות נהיית מטולטלת מהתכנים. הנזיר הוויטנמי אג'אן צ'ה אומר ככה, נסו להיות בתשומת לב ותנו לכל הדברים להפוך לדוממים, כמו בריכה צלולה בלב היער. אז תראו הרבה דברים מוזרים ונפלאים, באים והולכים. אבל אתם תישארו דוממים ונוכחים. דוממות ונוכחות. זוהי השמחה של הבודה. אז השמחה של הבודה. הבודה לא דיבר רק על דוקה. לא דיבר רק על סבל, למרות שלפעמים זה הרושם, שזה יחסי הציבור שיש לדרך הבודיסטית, כאילו היא רק דוקה, דוקה, דוקה. אז לא. יש גם, מה אמרתי שהשם של השיחה? בוחן פתע. יפה, מקשיבים לי, איזה כיף. אז לא רק דוקה. הבודה גם דיבר על קץ הדוקה, קץ הסבל. הבודה בעצם כשהוא חווה את אותה התעוררות גדולה ועל חזור, כן? תמצאת, אפשר להגיד, תמצאת את ההבנות שלו, את התובנות שהוא הגיע אליהן, תמצאת אותן במה שנקרא ארבע האמיתות הנאצלות, או ארבע האמיתות של הנאצלות והנאצלים. שהרבה מכן כבר שמעתם את זה, למדתם את זה, מהי האמת הנאצלת הראשונה? יש דוקה בחיים. יפה, אני שמחה שלא אמרתם, החיים הם דוקה, החיים הם לא דוקה. החיים הם חיים. יש בחיים דוקה. מה האמת הנאצלת השנייה? יש סיבה. יש סיבה. נכון, יש סיבה לדוקה. האמת הנאצלת השלישית? מעניין. כולם זוכרים את הראשונה. דוקה, דוקה, דוקה. או, מי אמר? תודה. נכון, קץ הדוקה. ושמתם לב אולי שאתם, מה שאמרתם האחרים, אמרתם נכון, רק זה היה מעניין לשים לב סליחה שאני מתקרצצת פה על הסמנטיקה, אבל כששאלתי על האמת הנאצלת הראשונה, התשובה הייתה ברורה, יש דוקה. וכששאלתי על האמת הנאצלת השלישית, נאמר, יש אפשרות לשים לסוף. והבודה לא אמר, יש אפשרות. הוא דיבר על ארבע אמיתות הנאצלות, בכאן ועכשיו. האמת, יש את האמת של הדוקה, ויש את האמת של קץ הדוקה. והאמת הנאצלת הרביעית, הדרך, מגה. הדרך המתומנת, הדרך של שמונה נתיבים או תחומים. אז קץ הדוקה, בואו נדבר עליו קצת. קץ האינחת. לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה להקריא שיר נחמד מהספר מיינדפולנס, מדריך מעשי להתעוררות של ג'וזף גולדסטין, אחד המורים הבכירים במערב, שבין הראשונים שהביאו בשנות ה-60 של המאה הקודמת את הבודיזם מהודו למערב, והספר הזה תורגם ממש לאחרונה לעברית. יש כאן שיר של פטרול רינפוצ'ה, מאסטר דזוגצ'ן, בין המאה ה-19, והוא חיבר שיר או מקטע שנקרא עצות ממני לעצמי. מה שעכשיו פתאום מזכיר לי, פתאום קופץ לי מאליס אין וונדרלנד, אליס בארץ הפלאות, יש לה שם שיר כזה, אני חושבת ששמעתי את זה כשהייתי בת 10 אולי, לא יודעת איך הוא נתקע לי. I give myself such good advice, but so seldom follow it. אני נותנת לעצמי כאלה עצות טובות, אבל לעתים רחוקות עושה אותן. אז עצות ממני לעצמי, אולי גם הוא לעתים רחוקות ואולי לא. אז הנה מה שהוא אומר לעצמו. פטרול רינפוצ'ה. הקשב לי, פטרול הקשיש, נושא קרמה רעה שכמוך, מתבוסס בהסך הדעת. הרי זה דורות שאתה נופל שוב ושוב בפח, מולך שולל, מוקסם מהמופעים. האם אתה מודע לכך? האם אתה מודע? ממש ברגע זה. בעודך שבוי בקסמה של תפיסה שגויה, עליך להיזהר. אל תיתן לעצמך להיסחף אחרי חיים ריקים וכוזבים אלה. תודעתך הולכת סחור סחור אחר תוכניות חסרות תועלת. זה בזבוז, מוכר למישהו? מישהי? תודעה שהולכת סחור סחור אחר תוכניות, כן? או זיכרונות חסרי תועלת. זהו בזבוז, הרפה מהן. חשיבה כזאת על מאות התוכניות שבראשך, ואשר לעולם לא יהיה די זמן להשלימן, רק מכבידה על התודעה. דעתך מוסחת לגמרי על ידי תוכניות אלו, שלא נגמרות לעולם, אלא ממשיכות להתפשט עוד ועוד כמו אדוות במים. שמתם לב שבמדיטציה מופיעות תוכניות, וכשהן נגמרות אז מופיעות תוכניות אחרות, זה הרי אינסופי. אל תהיה שוטה, פעם אחת ויחידה, פשוט שב בשקט. אם תרפה מהכל, זו הנקודה האמיתית. אז יש לנו כאן עצה, איך קץ הדוקה, להרפות מהכל. אז מתי מגיע קץ הדוקה בעצם? בואו רגע נהרהר על זה פה ביחד. מתי סוף סוף נחווה קצת שחרור מסבל? קצת שחרור מאי נחת? מתי? מתישהו אי פעם בעתיד? אולי אחרי שנים של תרגול ומאמץ והתמסרות? אולי אחרי הרבה הרבה עבודה קשה? אולי רק ממש לקראת מותנו? אולי רק בגלגול הבא? בגן עדן? מתי נחווה שחרור מדוקה? אז כמו שאמרתי קודם, קץ הדוקה הוא כאן ועכשיו, הוא לא באיזה עתיד אלום. הפסקת הדוקה, הפסקת האי-נחת, היא גם כאן ועכשיו. הדוקה היא כאן ועכשיו, וההפסקה שלה היא כאן ועכשיו. והבודה מסביר את זה בדרשה שנקראת דרשת החץ. והוא מסביר איך אפשר לחוות כאב בלי לחוות דוקה. בלי לחוות, איך אפשר לחוות כאב של הגוף בלי לחוות כאב וסבל בתודעה. תסלחו לי שאני שולפת את זה, אבל זה איפה שיש לי את זה. את הדרשה הזאת. דרשת החץ אומרת ככה, יש למי שלא מתרגלת ולא מתרגל, יש חוויות לא נעימות, יש חוויות של קושי, יש חוויות של כאב, ולמי שכן מתרגלת ומתרגל, מה איתם? גם יש להם לנו חוויות של קושי ושל כאב. אז מה ההבדל? שואל הבודה ועונה. שאלה רטורית, אז הוא עונה. מה ההבדל? מה ההבדל בין מי שמתרגלת למי שלא מתרגלת? אז הוא אומר ככה. כאשר מי שלא מתרגלת, לא מיומנת, נתקלת בתחושות לא נעימות, היא או הוא, הוא אומר ככה, הוא כואב, מקונן, מייבב, מכה בחזהו, והוא מוטרד ומבולבל. הוא חווה שני סוגים של תחושות, כלומר בגוף ובתודעה. אז תחשבו רגע, שקורה לנו משהו לא נעים, משהו קשה לפעמים אפילו, איך אנחנו מגיבות ומגיבים לזה? אני חוזרת רגע לחוויה שהייתה לי בבית החולים, עם השעות הארוכות לפני הניתוח, שהבטן הלכה והתמלאה בזיהום וכאבים קשים, וכמה קל היה ליפול למקום שאומר, למה דווקא לי? למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? מכירים את המשפט הזה? למה אני? ואיזשהו נזיר שאני כרגע לא זוכרת את שמו אמר, אם אני אשאל למה דווקא אני, כשקוראים לי דברים לא נעימים, אז אני גם צריך לשאול למה דווקא אני, כשקוראים לי דברים שמחים וטובים. אבל אז אנחנו לא שואלים, נכון? אז אפשר היה גם אולי ליפול למלכודת של האשמה עצמית וביקורת עצמית. אולי לא אכלתי מספיק טוב, אולי לא עשיתי מספיק פעילות גופנית, אולי לא זיהיתי מספיק מוקדם את הכאבי בטן האלה. אני לא בסדר. אפשר היה ליפול למלכודת נוספת. הבית חולים לא בסדר. הם לא זיהו את זה, כמה זמן לוקח לזהות כזה דבר. ואז אחרי שהם כבר סוף סוף זיהו, הם לא מהרו לנתח. מישהו פה לא בסדר, כן? הבודה אומר, החץ הראשון זה האירוע שקרה, שאין לנו עליו שליטה. והאדם הלא מיומן, מי שלא מתרגלת, אז הדימויים האלה המאוד, יש במשהו קצת מצחיק אפילו, כואבת, מקוננת, מייבבת, מכה בחזה, מטרדת ומבולבלת. בעיקר יש כאן גם את שאר הדברים שציינתי, את התגובתיות האוטומטית, המורגלת, למה שקרה. למה שקורה. אבל אז הוא אומר, למי ש... ואז הוא אומר את הדימוי הזה, הדבר דומה לקשת היורה חץ באדם מסוים, ומיד הוא יורה בו חץ שני. והאדם שנפגע מהחץ, עכשיו הוא חווה כאב משני חיצים, גם מהחץ הראשון, וגם מהחץ השני. הקשת ירה חץ אחד, ומיד אחרי זה ירה עוד חץ. יותר כואב מאשר רק חץ אחד. כך האדם הלא מתורגל, מי שהיא לא מתרגלת, אנחנו תוקעים בעצמנו עוד ועוד חיצים, בנוסף לאותו חץ ראשוני כואב של אירועי חיים שאין לנו עליהם שליטה. דברים מאוד קשים גם קורים. והם אכן קשים. האם אנחנו רוצים להוסיף לעצמנו עוד חץ ועוד חץ על ידי התגובות, התגובתיות הלא מיטיבה, לא מועילה, לא נבונה שלנו, לא מודעת. והוא ממשיך לתאר בודה את אותו אדם לא מיומן, לא מתרגל. יתרה מזאת, כשהוא חווה תחושות לא נעימות, הוא חש מורת רוח והתמרמרות ונטיות סמויות של דחייה, ונוצרת השתוקקות לחוויית חושים נעימה. אבל אז הוא אומר, ולעומת זאת מי שמתרגלת, מי שמתרגל, חווים את החץ הראשון של האירועים שאין עליהם שליטה. והוא אומר, אבל לא ממשיכים עם, על ידי התודעה לשלוח בעצמנו עוד ועוד חיצים. הוא אומר, בדיוק כמו הקשת היורה חץ באדם מסוים, אבל ביריית החץ השני הוא מחטיא את המטרה. במקרה הזה, האדם יחווה כאב רק של פגיעה של חץ אחד. וככה בעצם הבודה מצביע, מפנה כאן איזושהי אצבע לדבר מאוד מאוד מעניין, ואני חוזרת כזה בפול סרקל למילים של ערן בהנחיות הבוקר, שכאן בריטריט אנחנו כולנו גם חובות וחובים אי נחת של הגוף, אי נחת של דברים שקורים במרחב. אולי באנו, קיווינו להספיק לאכול משהו מסוים, וכשהגענו לתור הוא כבר נגמר. התפוחי אדמה הטעימים האלה אולי נגמרו. אולי רציתי חלב לקפה והחלב נגמר. אולי לא נרדמתי בלילה. כן, יש לנו פה חוויות של אי נחת ואי נוחות. והמשל הזה מתאר בעצם את מערכת היחסים שלנו עם מה שקורה. יש לנו כאב פיזי ויש לנו כאב נפשי. האם המשל הזה מזמין אותנו לחקור את התגובה של התודעה, את התגובות של התודעה שמוסיפות לנו על הסבל, שכמו שופכות שמן למדורת הסבל. ובעצם החץ השני או התוספת של התודעה הרבה פעמים גורם לנו עוד יותר סבל מאשר החץ הראשון. בעצם איך שאנחנו תופסות ותופסים את המציאות משפיע על כמה נסבול. טנזין פלמו, נזירה נהדרת במסורת הטיבטית, פגשתי אותה כשהייתי בהודו, זה היה צריך לקבוע איתה פגישה חודשים, חצי שנה מראש, צריכה מתי בזמנים, שזה גם זה רק שעה, רק שעה הייתה, הייתי במנזר שלה, הקימה מנזר לנשים בדרמסלה, על יד דרמסלה. ואז באתי וישבתי איתה וישבנו 3 שעות, פשוט בנדיבות עצומה היא הקדישה לי מזמנה, והיא ידועה מפורסמת בזה שהיא תרגלה 12 שנים במערה בהימלאיה בהודו, וכתבו מישהי כתבה ספר, ויקי מקנזי כתבה ספר על החיים של טנזין פלמו, תורגם לעברית בשם מערה בשלג, מאוד מאוד מומלץ. אז היא מספרת שם על תחילת דרכה במערה הזאת, שזה מערה שככה התאימו אותה לצורכי מגורים, ובנו שם עוד איזה קצת איזה קיר, והזהירו אותה שמערות זה דבר נורא לח, ורטוב, ונהיה מאוד רטוב בחורף, שם מושלג כמובן, אבל היא הייתה מאוד עקשנית, ואז באמת הגיע החורף, ונהיה מאוד רטוב, ולך הקירות של פנים המערה פשוט נזלו עם מים, והיא חלתה בשפעת או במשהו, והרגישה מאוד רע, והתחילו לעבור למחשבות, אולי עשיתי טעות, שבאתי לפה, הם באמת אמרו לי שהמערות זה דבר מאוד רטוב, אולי אני צריכה ללכת מפה, נשמע מוכר? אולי זה לא בשבילי? מתי כבר הגונג יצלצל? ואז היא פתאום אמרה לעצמה, סמסרה, זה עולם התופעות, זה עולם שיש בו דוקה, האמת הנאצלת היא כאילו, כמעט אפילו כאילו תפחה לעצמה על המצח, יואו, איך שכחתי, האמת הנאצלת הראשונה, יש דוקה, מה חשבתי, שלא יהיה דוקה? ופתאום זה שחרר אותה, וזהו, והיא עברה שם חוויות עוד הרבה, השפעת זה הצרה הקטנה שהייתה לה שם, והיא פשוט לא חוותה יותר סבל. וההכרה וההסכמה, כן, יש דוקה, אבל זה לא חייב להתפתח לעוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. אז הזכרתי את המילה סמסרה. מה זה סמסרה בבודיזם? סמסרה זה מילה או עיקרון שעוד קדום לבודיזם. אבל בבודיזם זה לרוב מתייחסים, כשאומרים סמסרה, למעגל החיים והמוות, שזה מעגל שגורם סבל. אז איך אפשר, אם החיים והמוות זה מעגל שגורם סבל, אז איך אפשר להיחלץ ממנו? אנחנו בחיים, מה נעשה? והאם רק אחרי המוות אפשר להשתחרר מהסמסרה, והאם רק אחרי לא נחזור לגוף, זו הדרך היחידה להשתחרר מהסמסרה? איך אפשר להיחלץ מהסמסרה? אז לא צריך לחכות שנעבור לעולם הבא בשביל להיחלץ מהסמסרה. סמסרה זו נקודת התייחסות. היא לא קיימת בעולם. היא לא קיימת בעולם התופעות. היא צורת התבוננות, a way of looking, כמו שרוב בורבאה טבע את המונח הזה. אפשר להגיד שסמסרה היא מערכת היחסים שיש לנו עם האירוע. עם החץ הראשון. היא לא נמצאת בעולם התופעות קשות ככל שהן יהיו. אם ככה, אז איפה סמסרה כן נמצאת? היא נמצאת בתודעה. אם אמרנו שסמסרה היא במערכת היחסים שלנו עם האירוע, עם החיים, עם המציאות, עם מה שקורה, אז מה זה מערכת יחסים? מה שעובר לנו בראש ומה שעובר לנו בלב, כן? זה התודעה. מערכת יחסים היא בתודעה. כלומר, סמסרה היא מצב תודעתי. ומה עם נירוונה? או ניבנה בפלית? לשמחתנו, גם היא מצב תודעתי. והאם היא מצב תודעתי עתידי? האם נירוונה זה משהו לשאוף אליו? מתישהו נגיע אליו? בקצה האופק? איפה ששני קווים מקבילים נפגשים? לא. גם נירוונה היא כאן ועכשיו. אם סמסרה היא a way of looking, גם נירוונה היא a way of looking. עם מערכת היחסים שלנו עם מה שקורה ברגע זה. כשאנחנו עושות ועושים שלום ממה שקורה ברגע זה, אז החץ הראשון לא מייצר עוד ועוד חיצים של תגובתיות, של הדיפה והתנגדות למה שלא נעים, והשתוקקות והצמדות והאחזות במה שכן נעים. כשאנחנו עם הדברים כפי שהם, ברגע זה, גם כשהם לא נעימים, ללא הצורך בהסחות דעת, ללא הצורך במיסוך, ללא תגובתיות אוטומטית, זהו רגע של נירוונה. אולי זה לא נשמע כל כך משמח, כי אולי חשבתם נירוונה זה זיקוקי דינור, וכן. לפעמים זה גם זה. אבל לפעמים זה עד כדי כך פשוט. איך החוויה שלכם ברגע זה, ממש ברגע זה? אולי עניין, אולי עייפות, אולי הגוף דואב, אולי שמורות העיניים נעצמות, אולי יש געגוע למישהו או משהו שהשארתם בבית. האם אפשר לעשות שלום עם זה? ברגע זה, בלי לשנות כלום. האם אפשר לעשות שלום עם הקוצר רוח, חוסר שקט? בקבוצות היום עלה הרבה מחשבות, הרבה חוסר שקט. מה לעשות עם זה? זה מפריע לי, זה מציק לי, זה מעצבן אותי, זה מתסכל אותי. עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. חוסר שקט. זה מה שיש. זה חץ ראשון. בואו לא נמשיך ליצור חוליות בשרשרת של תגובתיות. האם אפשר לעשות שלום עם חוסר שקט? או עם עייפות ונמנום? אני רק רוצה לישון, אני יושבת באולם ונרדמת. האם אפשר לעשות עם זה שלום? האם אפשר לא להיאבק במה שקורה, מה שקורה ברגע זה, בשביל איזושהי תמונה שיש לי, איזשהו משהו אחר צריך לקרות עכשיו. אני לא אמור, אני לא אמורה. מי אמר? אולי יש איזה אלוהים גדול ויש לו איזושהי תוכנית על, ואולי בתוכנית על הזאת כתוב שעכשיו ברגע זה ב-8:24 אני, אתה, את אמורים להרגיש בדיוק את זה, זה מה שכתוב. Can we make friends? היה נזיר בסרי לנקה שאני תמיד שוכחת את שמו. כל דבר שהיו מביאים אליו, כל הקושי וזה, הוא אומר, can you make friends with it? אפשר, האם אפשר להתיידד ולעשות שלום עם מה שקורה אצלי ברגע זה? שלומית הביאה את הספר הזה ואני אוהבת אותו, אז אני רוצה רגע לצטט משהו ממנו. של, בעיקר הבאתי אותו כי אני לא מצליחה לבטא את השם של הסופר, של הסופר של הנזיר שכתב על עצמו. יונגי מינגיור רינפוצ'ה. נראה אתכם אומרים את זה הרבה פעמים מהר. נזיר נפלא בן זמננו, צעיר, שכותב על, על מסע שלו. יצא מהמנזר, יצא למסע, באופן מאוד מאוד כנה. וגלוי ופתוח על, על, על הפחדים והחרטות והחרדות והלחצים וההשוואות, ומאוד מאוד אנושי. ועובר מסע, 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 עד שהוא כמעט מת באיזשהו, באחד המקומות בהודו, חטף דיזנטריה מאוד קשה, התעלף כמה פעמים באיזשהו פארק מבודד, ובאמת כבר ראה את מותו מגיע, ואז והתעלף, ומישהו לקח אותו, מישהו מצא אותו, זיהה אותו, לקח אותו לבית החולים הקרוב, והוא מספר מאוד בפרוטרוט, אני לא ארחיב על התהליך שהוא עבר, תהליך של התעוררות בעצם, תהליך של לשמוט את הפחד מהמוות. ממש, אני חושבת שהוא מת מוות קליני, והוא התעורר, חזר כדי לספר, כמו שאומרים. ואחד המשפטים שתפס את עיניי, אני לא יודעת איפה הוא, אז אולי אני לא אצטט אותו בדיוק, אבל הוא חווה חוויה מאוד מאוד עמוקה של התעוררות. הוא יצא מהבית חולים וכל החושים שלו היו מאוד מאוד מחודדים. אולי קצת כמו מה שקורה בריטריט, נכון? שפתאום הצבעים יותר חזקים והצלילים יותר ברורים, נכון? וכמו שאמרתי קודם, שמישהי אמרה שהווליום, הווליום עולה של הכל, לא רק של עולמנו הפנימי. אז ככה הוא מתאר, הוא יצא והכל היה מאוד חד ומבריק ובהיר, והצבעים היו נורא חזקים, וגם הצלילים היו נורא חזקים, והוא יצא מהבית חולים לתוך רחוב הודי, סואן, צפוף, ומהשקט היחסי של הבית חולים, ליפול לתוך המהומה, שמי שהיה בהודו יודעת מה זה, של הרגשות והצפצופים, והרוכלים, צעקות והשוק, ולתוך זה הוא נפל, וזה כזה הציף לו את החושים, והוא אומר, מספר איך הוא חש את זה, והוא חש את זה בגוף, והוא מסמן את החוויה, והוא אומר, זה לא נעים, זה too much, כן? זה הצפה של הסאונד, של הצלילים, ו מאחר שהוא כרגע בעצם חווה התעוררות או הערה, אני ציפיתי שהוא יגיד, זה לא נגע בי. כל הרחוב ההודי המטורף הזה לא השפיע עליי. אבל לא, הוא כותב, הרגשתי בגוף, זה לא נעים. אבל אז המשפט הבא, וזה בסדר. זה לא נעים, אבל זה בסדר. וזה ההבדל בין החוויה הגופנית, לא נעים. יכולה להיות חוויה לא נעימה בגוף, ועדיין שהתודעה לא תסבול, שהתודעה תהיה בחופש מסבל. זה לא נעים, אבל זה בסדר. אז יש לנו הרבה רגעים פה במהלך הריטריט, וכדאי לשים לב אליהם. הרבה רגעים שגם רגעים נעימים, בואו לא נשכח שיש גם הרבה רגעים נעימים, וגם רגעים פחות נעימים. ומערכת היחסים שלנו עם מה שקורה, תקבע עד כמה אני אסבול כתוצאה מזה. ואנחנו ממש צריכות לסיים, אז אני אדלג על כמה דברים, אבל אני כן רוצה שני דברים ככה לסיום. אחד, זה קטע מתוך אחת הדרשות העתיקות, זה רק חלק, והחלק הזה אומר ככה, כי אנחנו, אני נאמנה לכותרת של השיחה, מה אחרי קץ הדוקה, אז הנה מה שאומר הטקסט. מי שיש בו חדווה, לא צריך להביע משאלה, הלוואי שתתעורר בי שמחה. זה טבעי ששמחה תתעורר בשביל מי שיש בו חדווה. מי שיש בה שמחה, לא צריכה להביע משאלה, הלוואי שגופי יירגע. זה טבעי שהגוף יירגע אצל מי שיש בה שמחה. מי שגופו נרגע, לא צריך להביע משאלה, הלוואי שאחווה אושר. זה טבעי שחווים אושר כשהגוף נרגע. מי שחווה אושר, לא צריכה להביע משאלה, הלוואי שתודעתי תהיה אסופה. זה טבעי שהתודעה אסופה אצל מי שחווה אושר. מי שתודעתו אסופה, לא צריך להביע משאלה, הלוואי שיראה ועדה את הדברים כהווייתם. זה טבעי שמי שתודעתו אסופה, יראה וידע את הדברים כהווייתם. מי שרואה ויודעת את הדברים כהווייתם, לא צריכה להביע משאלה, הלוואי שאתפקח ואפסיק להשתוקק. זה טבעי שמי שרואה ויודעת את הדברים כהווייתם, מתפקחת ומפסיקה להשתוקק. ומי שמתפקח ומפסיק להשתוקק, לא צריך להביע משאלה, הלוואי שאגשים בעצמי את הידיעה הישירה של השחרור. זה טבעי למי שמתפקח ומפסיק להשתוקק, מגשים בעצמו את הידיעה הישירה של השחרור. ואני אסיים עם דבר אחרון, שבדרך לכאן, בדרך לריטריט ביום, מתי זה היה? סופרים ימים של ריטריטים כמו שנים של כלב. אז נסעתי הרבה זמן בשקט, אמרתי לכם שדיברתי בטלפון עם חברה חלק מהזמן, ואז עשיתי טעות בניווט, ולקח אותי סיבוב שלם הווייז, יצא נחמד כי עברתי ככה במינוף פסטורלי כזה של גבעות של עצי זית ושדות יפים, ונסעתי הרבה זמן בשקט, ואז אמרתי לעצמי, אני אדליק עכשיו את הרדיו ואני אשמע שיר שתהיה לו משמעות. אז הדלקתי את הרדיו וזה היה 88, הרדיו אצלי על 88 FM, והיה בדיוק השעה 2:07, מי שמכם היה, שגם היו בנסיעה אולי באותו רגע, גם הייתם על 88 FM, היה השיר של מורה הדרמה, ג'ון לנון, אימג'ן. אז נסיים עם הבית האחרון של השיר הזה, שאומר, Imagine there is no possessions. I wonder if you can. תארו לעצמכם, דמיינו, שאין לא רק רכוש, אין רכושנות. אין את הצורך, את ההשתוקקות לעוד ועוד. Imagine there's no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men or a sisterhood of women. Imagine all the people sharing all the world. דמיינו עולם שבו כולנו חולקות וחולקים. עם כל בני אדם ועם כל היצורים החיים. אז בואו נשב כמה רגעים, נדמיין לנו עולם כזה, של brotherhood וsisterhood, עם כל אחינו ואחיותינו, האנושיות והלא אנושיות. הלוואי והתרגול שלנו יועיל ויטיב עם כל היצורים החיים. הלוואי שהתרגול שלנו יניע תנועה של התעוררות אצל כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם. תודה רבה.